שלום וברכה וערב טוב. בעוד שאנחנו נמצאים בתוך מערכה מיוחדת במינה במהלך גאולתנו, אנחנו מתכוננים ליום שבו אנחנו מציינים את ראשית כל גלויותינו. לכאורה נשאלת השאלה, מה הרלוונטיות של יום תשעה באב לימים של גאולה? התשובה היא פשוטה, כיוון שאיננו עדיין בית המקדש, עדיין המלאכה לא הושלמה, וזה כואב במיוחד, במיוחד שאדם מתחיל לעברי, כשהוא רואה שחסר לו איבר, חסר לנו הלב, זה דבר מאוד קשה. כן, תארו לעצמכם אדם שנמצא בתרדמה ארוכה. בזמן שאדם נמצא בתרדמה ארוכה, אמנם כל הסביבה דואגת, אבל הוא טוב לו. ברגע שאדם מתחיל להתעורר, אז דווקא ההתעוררות גורמת לו כאבים. הוא מודע יותר למצבו, וייתכן מאוד אם כן לומר שאנחנו דומים לאדם בשלבי התעוררות. אנחנו אומה שיצאה מתרדמה ארוכה, ודווקא ההתעוררות היא גורמת לנו כאבים רבים. יש להבין על מה מדובר. אנחנו אומה מאוד מיוחדת, מוזרה. אנחנו חיים כבר, מאז אברהם אבינו, בערך 4,000 שנה. אם אנחנו עושים חשבון, אנחנו רואים שקצת למעלה ממחצית זמן הקיום של האומה, היינו בגלות, גלויות שונות. גלות מצרים, גלות בבל, גלות אדום, וקרוב למחצית היינו דווקא בארצנו. בימי האבות, בימי יהושע והשופטים ובית ראשון, בימי בית שני, בימי מדינת ישראל, גאולה אחרונה. וכן אנחנו רואים שיש כמין מערכת שפועלת על האומה שלנו בשונה משאר העמים. יש כמין, אפשר לומר, נוסחה של גלות וגאולה. גלות וגאולה. והשאלה היא, האם יש לזה סוף? האם הדבר הזה נגזר עלינו לחזור על עצמו פעמים רבות, אין סוף פעמים אולי, או שמה יש סוף לדבר הזה? הדבר הראשון, נכון שאנחנו צריכים להבין מהי גלות ומהי גאולה. מתוך כך נוכל להתבונן יותר בשאלה למה זה קורה לנו והאם יש לזה סוף. אני רוצה להקדים את המאוחר, יש לזה סוף. אבל צריך להבין למה, מה ההיגיון. הדברים הם, האמתי קודם כל די פשוטים. ההגדרה של גלות. איפה מצאנו הגדרה של גלות? אי אפשר למצוא את זה בכל טקסט אפשרי ביהדות, בתנ״ך, במשנה, בתלמוד. אבל אנשים לא אוהבים מקורות ברורים מדי, אז צריך לחפש מקור פחות ברור. המהר"ל מפראג בפרק ראשון של נצח ישראל. הוא אומר, יש שלושה דברים שהם הגלות. הוא אומר כך, הגלות, כן, שהשם יתברך סידר כל אומה במקומה הראוי לה וסידר את ישראל במקום הראוי להם, שהוא ברוקלין. לא. וסידר את ישראל במקום הראוי להם שהוא ארץ ישראל. והגלות מן מקומם הוא שינוי ויציאה לגמרי. לכן אומר המהר"ל, לא ייתכן שהדבר הזה יתמיד, כי דבר שהוא נגד הטבע העצמי של איזשהו דבר במציאות, הטבע הזה, כלומר, התופעה שהיא נגד הטבע, חייבת להתבטל ביום מן הימים. כן? כלומר, אם אנחנו נגרום, אני יודע, לאבן לעוף באוויר, זה נגד הטבע שלה. הטבע של האבן זה להיות על האדמה. לכן, אנחנו יודעים שבבוא הזמן, האבן תחזור אל האדמה. היא תיפול. אם נגזר על עם ישראל מצד טבע הבריאה שסידר הקדוש ברוך הוא בעולמו להיות בארץ ישראל, אז זה ברור שהיציאה מארץ ישראל היא דבר שיש לו קץ. דבר שני, אומר המהר"ל, וכמו כן, הפיזור איננו דבר טבעי. וכמו שחוזר כל דבר ודבר אל מקומו, כך חוזרים החלקים המפוזרים והנפרדים להיותם כלל אחד. ודבר זה מבואר לכל אדם אשר הוא בן דעת, כי כל החלקים עניין אחד להם, ולמה אם כן יהיה חילוק ביניהם, ולא יתאחדו, מאחר שהם דבר אחד, ולכך כל פיזור עומד להתכנס יחד, ולפיכך פיזור ישראל בין האומות הוא דבר יוצא מן הטבע. כלומר, המאפיין השני של הגלות, לא רק שאתה מחוץ למקום, אתה גם מפוזר. אומה מפוזרת זה לא דבר נורמלי, זה דבר שצריך להיפסק. מאפיין שלישי, ועוד, כי לפי סדר המציאות, אין ראוי שתהיה אומה משעבדת באחרת להכביד עול עליה. כי השם יתברך ברא כל אומה ואומה לעצמה. ולכן, אם עם ישראל משועבד לאומות אחרות, הדבר הזה חייב להיפסק ביום מן הימים. עד כאן דברי המהר"ל הראשונים שהייתי רוצה לדון בהם. מה הם אם כן שלושת מאפייני הגלות, המגדירים גלות לפי המהר"ל? א', שאתה לא במקומך. שתיים, שאתה מפוזר. ג', שאתה משועבד. בחוץ, מפוזר, משועבד. אלה הם שלושת המרכיבים של הגדרת הגלות. ולפי זה, מהי הגדרת הגאולה? שאתה במקום, מכונס ועצמאי. הבה נשים לב לדבר מדהים. אין בהגדרה של הגלות או של הגאולה אצל המהר"ל שום מרכיב דתי. שום דבר כזה. אין פה דבר רוחני. הכל פוליטי. הכל פוליטיקה. ההגדרה של גלות היא הגדרה פוליטית. ההגדרה של גאולה, הגדרה פוליטית. וזה שונה לחלוטין מן ההגדרה הנוצרית של גלות וגאולה. כן, בבקשה. כשהמהר"ל אומר משועבד, הוא מתכוון אך ורק פוליטי. בסדר? אין מושג של גלות רוחנית. מושג גלות רוחנית הוא מושג נוצרי שהומצא על ידי ישו. ישו, כפי שמסופר בברית החדשה, הלך לרבנים, חכמי הסנהדרין. אמר להם, אתם מצפים לכך שיבוא בן דוד, המשיח. למה אתם מצפים לו? שיגאל אתכם מן העול של הרומאים. ואני לא באתי אלא בשביל לגאול את הנשמות, את את הסיות האבודות של כנסת ישראל. אמרו לו הרבנים, פי, מעניין מאוד. אתה בחוץ. אתה לא ביהדות. כן, בבקשה. גאולה פוליטית, קוראים לזה עצמאות מדינית. כלומר, שלפני כן אין לך עצמאות, ופתאום יש לך עצמאות. זה קרה בה' באייר תשח"ט. אז הסתיימה הגלות והחלה הגאולה. כן. לא שומע. אני לא הבנתי את השאלה. כל הדר בחוץ על הארץ כמי שלא אלוה. נו, אז מה? זה מדובר על אדם פרטי, לא מדובר על האומה. מה זה גאולת האומה? כן, בחוץ זה שמה לא כתוב גלות וגאולה. כתוב חוץ לארץ וארץ ישראל. כן, בבקשה. פוליטיקה זה כל מה שנוגע למדינות, למלכות. זה פוליטיקה. בסדר? כן, בבקשה.
מסודים שהגיבה זה
תכף הגלות. פשוט. איך אני יודע שגאולה זה הפך הגלות?
לא, שכאילו הגאולה זה לא רק שאין לנו את הסבירות של הגלות מהמשום יותר.
אז המהר"ל אומר, הנה. כאשר אנו באים לברר עניין הגלות ידיעה אמיתית, צריך לברר קודם הסיבה לגלות. ועוד שיש לברר עניין הגלות תחילה, כי הגלות בעצמו הוא ראיה והוכחה ברורה לגאולה. וזה כי אין ספק, כי הגלות הוא שינוי ויציאה מן הסדר, ואז יוצא לפי זה שזה צריך להתבטל. מה, ביטול הגלות זה הגאולה. כן? הוא קצת מרחיב את זה עוד יותר, עוד מעט אנחנו נגיע לזה. כן. המהר"ל גם, אז דבר מאוד חשוב, כן, כן, שברור, כן, שמדובר במשהו פוליטי, וזה נקרא העצמאות המדינית, היא הקובעת אם יש לך גלות או גאולה. בדומה לזה מצאנו, בזמן יציאת מצרים, כאשר בני ישראל יצאו ממצרים. השאלה היא, מתי זה היה? מהו הרגע ההיסטורי שאנחנו מכנים אותו יציאת מצרים? פסח זה החג שמציין את האירוע. אני רוצה לדעת מתי היה האירוע בדיוק. האירוע המאורע של יציאת מצרים, ששנייה לפניו אתה עוד לא עברת את יציאת מצרים, שנייה אחר כך אתה עברת את יציאת מצרים. מה? כן, זה מה שהגמרא אומרת בירושלמי, ברגע שפרעו הודיע שהוא כבר לא משעבד את ישראל, אומרת הגמרא, זה הרגע שאמרו את ההלל על הגאולה. כלומר, ברגע שפרעו אומר, עכשיו אתם ברשות עצמכם, זה הזמן לומר את ההלל. וזה היה בחצות לילה. בסדר? כן, הדברים הם ברורים, היציאה מן העבדות לחירות, כשמדובר שם לא בדבר רוחני, כי הרי מי ששוחרר ממצרים, היו 600 אלף עובדי עבודה זרה. ואת זה אנחנו חוגגים כל שנה, יציאתם של 600 אלף עובדי עבודה זרה, מעבדות לחירות. ברור? מתי קיבלו את התורה? 50 יום אחר כך. ומעניין מאוד שב-50 יום אחר כך, התורה ציוותה לעשות חג, חג השבועות. אם אני הייתי כותב את התורה, כי לא שאלו אותי, אם הייתי כותב את התורה, הייתי אומר, בוא נעשה חג בשבועות בלבד. כי אז קיבלו חירות רוחנית ודברים כאלה. אבל התורה לא חושבת ככה, התורה חושבת צריך לעשות חג בפסח וחג בשבועות. כלומר, יש חג עצמי לגאולה, שהוא היציאה מן העבדות הפוליטית אל חירות פוליטית. כן? עד כאן זה ברור? כן, בבקשה. למה הם היו עובדי עבודה זרה?
כן.
כי הם רצו. לא, מה פתאום? איזה מצוות? ביציאת מצרים? מה פתאום? כתוב במפורש בספר יחזקאל שאבותינו עשו את כל תועבות מצרים. וגם נאמר במפורש במחילתא שכשעברו בני ישראל את ים סוף, השר של מצרים אמר לפני בדין של מעלה, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. מדוע אתה מציל את אלו מפני אלו? מפורש. לא אני המצאתי את זה. בסדר?
אוקיי,
עוד שאלה. מה? הוא אמר כמה פעמים שהמסעד לא... לא. כן.
איזה
פעם
הוא אמר?
כל פעם הוא אמר שהוא ישלח. הוא לא שילח. פעם אחת הוא אמר שהוא משלם. אני לא ממציא, זה כתוב אצלי בחומש. טוב, ובכן, יש, קודם כל דבר שכדאי לדעת, אם כן, מה הדבר שאנחנו מציינים בתשעה באב? הדבר הראשון שאנחנו מציינים זה אובדן המלכות. ואובדן המלכות לובה לזה חורבן המקדש. זה הלך ביחד, באותם הימים, מקדש ומלכות הם עניין אחד. ולכן יש הלכה שאומרת, הרואה ערי יהודה בחורבנן קוריאה. שואל בעל כפתור ופרח, תלמידו של הראש, רבי אשתורי הפרחי. הוא שואל, מדוע הרואה ערי יהודה ולא ערי הגליל? כן, מי שרואה את ערי הגליל בחורבנן, לא קוריאה. הרואה ערי יהודה בחורבנן, קוריאה. אומר בעל הכפתור והפרח, משום שביהודה היה עיקר המלכות. אז במקום שבו הייתה המלכות, שם מורגש החסרון, החסרון שלה, ולכן שם האבלות גדולה יותר. ברור. ואז תשאל השאלה הגדולה, האם צריך להמשיך לצום בתשעה באב אחרי שקמה מדינת ישראל? שאלה זו נשאלה על ידי שניים מגדולי ישראל בשנת תשנ"ט, כלומר בשנה שאחרי הקמת המדינה. הרב פריג' חלימי מאלג'יריה, מגדולי הפוסקים, והרב דוד קטריבס מטורקיה, גם הוא מגדולי הפוסקים, שניהם שלחו מברקים לרבנים הראשיים לישראל לשאול אם לצום בתשעה באב באותה שנה. והם לא היו עמי הארצות. הם שאלו את השאלה על בסיס זה שיש סוגיה במסכת ראש השנה שבה יש סתירה פנימית. יש שם דעה שאומרת שהצום, המשך הצום, תלוי במקדש, ומכיוון שאין לנו מקדש צריך לצום, אבל יש דעה שנייה, וזו מחלוקת בין הראשונים, שזה תלוי במלכות, ואם יש מלכות לא צריך לצום. הרבנים הראשיים לישראל ענו להם, לשני הגדולים האלה, שמאחר ובית המקדש לא בנוי, אנחנו הולכים לפי השיטה של אותם חכמים שאמרו שזה תלוי במקדש, ולכן צריך להמשיך לצום בתשעה באב. אבל צריך להיות מודע שיש איזשהו הבדל. היה אחד מגדולי ישראל, רבי יוסף מסס. היה רב ראשי של חיפה. לפני כן היה רב ראשי בצפון אפריקה במספר קהילות, היה רב ראשי של חיפה. בתשעה באב הוא היה אומר בשחרית קצת קינות ומפסיק. ואומר, עכשיו התחלת עד גאולה. אמנם, אפילו בבית הכנסת שלי, משתדלים לומר את כל הקינות. אבל צריך לדעת ששיטה כזאת אכן קיימת. עכשיו, אחרי שהבנו על מה האבלות הגדולה שלנו, והשמחה שמקננת בלב מתוך הידיעה שזהו, אוטוטו זה נגמר. אנחנו עוד נראה את ביטול תשעה באב בימינו אנו. אמן. אבל לפי כן צריך להבין בדיוק איך הנוסחה הזאת של גלות וגאולה פועלת. אומר המהר"ל, אני קורא כאן בתחילת פרק א' בנצח ישראל, כאשר הדבר הטוב נודע מהפקו ידיעה אמיתית. איך אתה יודע מה הטוב? מהרע. למשל, איך אנחנו נגדיר חי? מה שלא מת. מת? מה שלא חי. אין לנו בעולמנו אנו הגדרה עצמית לחיים. אין לנו בעולמנו אנו הגדרה עצמית לטוב. ולכן, יש פה שאלה, אני יכול לעזור? כן. אין לנו הגדרה עצמית לטוב, לחיים וכדומה. ולכן אומר כאן המהר"ל, כאשר הדבר הטוב נודע מאבקו ידיעה אמיתית, וכן, כל הדברים נקנה הידיעה בהם מן ההפך. כי מן מראה השחור יכול לדעת מראה הלבן, שהוא אבקו. אם כל העולם היה שחור, לא היינו יודעים שהוא שחור. בגלל שיש לבן, אנחנו יודעים מהו השחור. יוצא לפי זה שהשחור והלבן זה שני צדדים של אותו צבע. נכון? שחור זה לא ההפך של האדום, אבל זה ההפך של הלבן. אם כן, שחור ולבן הם שני הפכים, והם מאוחדים במהותם. זה העיקרון המכונה אצל המהר"ל, עיקרון חשוב ביותר, אחדות ההפכים. אם אתה רואה שני הפכים, סימן שהם שייכים לאותו עניין. למשל, ישראל והמלאק. שני הפכים שייכים לאותה מהות. אז מה שאומר, מן מראה השחור יכול לדעת מראה הלבן שהוא הפקו. וכן כל ההפכים, מן האחד נקנה הידיעה בהפך שלו. ומוסכם הוא, כי ידיעת ההפכים הוא אחד. ובשביל זה אמרו בערבי פסחים, מסכת פסחים דף קט"ז עמוד א', בהגדה מתחיל בגנות ומסיים בשבח. ולמה מתחיל בגנות? רק שמפני שאין לה שבח הכרה אמיתית, רק מן ההפך. ולכן אין לפרש עניין הגאולה האחרונה, אם לא שנבהר עניין הגלות והחורבן, שבזה יוודע הטוב והתשועה שאנו מקווים. זה כך המהר"ל פותח את ספרו נצח ישראל, שהוא הקדיש לאיזה יום בשנה? לתשעה באב. כן, כלומר, תשעה באב הוא היום של נצחיות האומה. בלי תשעה באב ייתכן מאוד שלא היינו יכולים להתקיים לנצח. ברוך השם, יש תשעה באב, זאת ערובה לזה שעם ישראל ממשיך להתקיים בכל דור ודור. הדברים מפורשים, האמת היא, בפרשת ואתחנן, באותו פרק שאנחנו קוראים בתשעה באב בבוקר. כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ, וישחתם, ועשיתם הרע בעיני השם אלוהיך, להכעיסו במעשי ידיכם. מה זה להתיישן בארץ, ונושנתם? נושנתם, הכוונה אתם מתרגלים. פירוש הדבר, אם אתה תשאל, מדוע אתה גר פה, בארץ הזאת, אתה משיב, כי נולדתי פה. כאן הוא ביתי. זה נקרא ונושנתם. מה התשובה האמיתית? למה אתה גר פה? כי השם הוציא אותך ממצרים והביא אותך לפה. אז משהו אחר לגמרי. אז אתה כל רגע ורגע, ארץ ישראל בעיניך כחדשה. זה לא ארץ ישראל ישנה, זה ארץ ישראל חדשה כל רגע. אבל אם אתה שוכח כל רגע שהשם הביא אותך, אתה מתיישן. התוצאה, וישחתם. מי עשה את זה עוד חוץ מאיתנו? הכנענים. הכנענים קרא להם אותו דבר. הם התיישנו בארץ וישחיתו. אז מה עשה השם? ישמיד אותם. ישמיד אותם בין היתר על ידינו. כי הם היו כבר מושחתים לחלוטין, לא היה לזה תיקון. אפשר להבין מדוע המרגלים כל כך פחדו להיכנס לארץ בגלל זה. הם אמרו, אם ניכנס לארץ, יקרה לנו מה שקרה לכנענים. כמו שהם אמרו, ארץ אוכלת יושביה היא. מה זה ארץ אוכלת יושביה? בדרך כלל מי אוכל את מי? בדרך כלל היושבים אוכלים את הארץ. כלומר, אנחנו אוכלים פרות, והופכים את הפרות האלה לאדם. הפרות אכלו חסה. הם הפכו את החסה לפרה. החסות אכלו את האדמה. הם הפכו את האדמה לחסות. לחסות. אם כך, יש אילוי. האוכל מעלה. אין? החסה מעלה את האדמה, הפרה מעלה את החסה, והאדם מעלה את הפרה. אבל בארץ ישראל ראו שזה הפוך. ארץ אוכלת יושביה. כלומר, האופי של האדם נקבע על ידי הארץ. ואז יש מה לפחד. אם האופי של האדם נקבע על ידי הארץ, הטבע מוריד אותנו ממדרגתנו, והופך אותנו לחלק ממנו. ואז מגיעים למה שהתרבות הכנענית הגיעה אליו, כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, כל התואבות. אומר הספרה, מניין שארץ ישראל גרמה להם, שנאמר כמעשה ארץ כנען. לא נאמר כמעשה הכנענים. לכן התורה כאן מבהילה אותנו מאוד. היא אומרת, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ וישחתם, זה יקרה. מה צריך לעשות? צריך למצוא איזושהי אסטרטגיה שתמנע את הדבר הזה. אז השיטה של המרגלים הייתה, אם זה ככה לא נכנסים לארץ. אומר להם משה, קצת אמונה, חבר'ה. אבל צריך למצוא איזושהי דרך. הדרך, לשמור שמיטה. מה זה השמיטה? פעם בשבע שנים אתה מתנתק מן הארץ. כלומר, אתה לא נותן לאחיזה של הטבע להיות אחיזה מוחלטת. יפה. ואם לא שומרים שמיטה, וזה קרה, שבימי בית ראשון, כששמיטה הייתה מן התורה, לא שמרו שמיטה. אז מה צריך לעשות? לגלות. הגלות, ההגליה, היא הצלה. וזה מה שכתוב. העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, כי אבוד תובדון מהר מעל האדמה אשר השם אלוהיך מביא אתכם שמה לרשתה. מה זה אתם תובדון מהר? שלא תישארו יותר מדי זמן, לא תאריכו ימים עליה. כי ישמד תשמדון. כלומר, אם הייתם מאריכים ימים עליה, ישמד תשמדון. ולכן הקדוש ברוך הוא מציל אותנו, יש מנגנון, מנגנון תשעה באב, שהוא שסתום בטיחות, שכל פעם שהמכונה של כנסת ישראל עלולה להתפוצץ, משחררים קיטור. ואז זה מציל את עם ישראל, ואז אפשר, המערד יכול להקדיש את הספר שלו, נצח ישראל, לתשעה באב. אם זה נכון מה שאני אומר, זה מתחיל לעורר אצלנו שאלה קשה ביותר. אם ככה, זה עלול להיות מחזורי, ולהיות לנצח. נכון? שאלה גדולה. יש כאלה שסוברים, זה אגב כפירה, גם אם זה רבנים שאומרים את זה, שאין לנו הבטחה שזה לא יחזור על עצמו. כי הרי כתוב בקריאת שמה, שכל פעם שאנחנו נעשה כל מיני דברים רעים, ועבדתם מהרה מעל האדמה. אז אם ככה, זה משהו נצחי, מחזורי, לעד אין סוף. ודאי שזה כפירה, זה נגד היהדות הדבר הזה. אבל זה אפשרות, יש אפשרות לקרוא את זה כך, צריך לשאול איך זה עובד. יש עוד דבר שאומר המהר"ל, כל זה תבין, כי לשון גלו וגאל. אותיות שניהם שוות. כן? גלו, גאל. זה אותם אותיות. זה אפילו השם של השיעור הזה בהודעה, במודעה שכתבו ליום עיון, נכון? כתוב שם גלו וגאל. הנה, אז צריך לצאת ידי חובה. גלו וגאל אותם אותיות. איזה אותיות? ג' ולמד. נכון? גלו, גאל. ג' למד. אבל יש הבדל. שבגלו יש ה, ג' למד ה, בגאול ג' א' למד. יש אם כן אם קריאה, אות שמאפשרת לקרוא, והיא שונה בין גלות לגאולה, אבל זה אותו הדבר. אז לפני ההבדל בין ה' לבין ה', מה השוויון הזה של ג' ולמד? מה זה גל? ג' למד. ג' למד זה מילה בעלת משמעות כפולה. מצד אחד זה גילוי, כן? כמו שהגל מוציא מן הים את המים וחושף אותם, גל גילוי, ויש גל במובן של גולל, סותם, מסתיר. אז יש לגול, יש לגולל. אז זה בעצם אותו הדבר. לפי זה תשאל השאלה. הקדוש ברוך הוא בעולמו, הוא גלוי או נסתר? מה אתם אומרים? לא שומע.
נסתר.
גם וגם. אז אם אני רוצה לדעת את הקדוש ברוך הוא, מה אני צריך לשים לב אליו? לממד של האלוהות המתגלה, או לאלוהות המסתתרת? גם וגם. כלומר, אני לא יכול להכיר את הקדוש ברוך הוא רק כנסתר, ולא רק כגלוי. כלומר, הגילוי האלוהי, הוא כולל בתוכו שני ממדים. כלומר, הכרחי לפי זה, שמי שיכיר את השם, מי שידע את השם, ידע אותו כנגלה ונסתר כאחד. יוצא לפי זה, שעם ישראל, שהוא עם היודע את השם, יעבור בהיסטוריה שלו את שני הממדים האלה. יהיה גם גאול וגם גלו. נכון? בלי זה, זה לא עם ישראל. פשוט לא. אז זה רק מחזק עוד יותר את השאלה המנקרת. אם ככה, זה נצחי. נכון? כאילו אנחנו באיזה מין מטוטלת כזאת, או איזה שבשבת, של גילוי וגילול ביחד. כן? גל. מזעזע. אומר המהר"ל, רק יש הבדל בין א' ל-ה. ה' זה מורה על פיזור. יש, כמה זה ה' בגימטריה? 5, נכון? בלי עין הרע. זאת אומרת, ה' זה 4. זה 4 צדדים. הפיזור. כך אומר המהר"ל, נכון? הנה, גלו הוא בה, שהוא פיזור. והפיזור הוא ב4 רוחות. בכל הקצוות. מה? וגם באמצע. שהדבר שהוא מפוזר, הוא מפוזר בכל השטח, שהוא כולל 4 רוחות, וגם באמצע. הנה, אז זה עונה על השאלה שלך. אף שהאמצעי אינו פיזור, דבר זה מה שיש בהם האמצעי בלהורות, כי נשאר בישראל כוח אחדות וקיבוץ. כלומר, בתוך הגלות יש נקודה נסתרת של אחדות, ובלעדיה הגלות היא בלתי נסבלת. מה זה אומר? יש ברמב״ם, בספר המצוות, מצוות קידוש החודש. הוא אומר, לדעת הרמב״ם, שלוח השנה העברי תלוי ביהודים בארץ ישראל. חייב להיות קצת יהודים בארץ, והם יגידו לנו מתי ראש חודש, מתי מעברים את השנה, מתי יום כיפור, מתי פסח וכו'. אם אין יהודים בארץ, אומר הרמב״ם, הנני מוסיף לך ביאור, אם היינו מעלים על הדעת שיעדרו בני ישראל מארץ ישראל, ולא יהיה שם בית דין, וגם בארץ לא יהיה בית דין שנשמח בארץ, לא יועילנו חשבוננו זה כלום. שאין לנו לקדש חודשים ושנים, אלא בארץ כי מציון תצא תורה. רק רגע, מוסיף רק הרמב״ם שמע עוד משפט תוך כדי זה. הוא אומר, אם היה עולה על הדעת שיעדרו בני ישראל מארץ ישראל, ואז הוא מוסיף, חלילה לאל מעשות זאת. הוא מזהיר את הקדוש ברוך הוא, אל תעשה דברים כאלה. למה? שהרי כבר הבטיח שלא ימחה את אותות האומה מכל וכל. מדייק החתם סופר, מתוך דברי הרמב״ם, שאם לא היו יהודים בארץ ישראל, היה זה כליון האומה. עד כדי כך, שגם אם היה מיליארד יהודים בחוץ לארץ, כבר לא היה עם ישראל, וממילא גם כל התורה כולה הייתה נופלת. זאת אומרת שבתוך הגלות, בתוך הפיזור, חייב להיות רציפות של נוכחות יהודית בארץ ישראל, אפילו, כך כתוב בפרקי דרבי רבי אליעזר, 10 אנשים. 10 אנשים זה מספיק. מה אתה אומר? כן, אתה אומר דבר נכון, שבמשך 52 שנה של גלות בבל, השנים הראשונים של גלות בבל, איש לא דרך ביהודה, כך אומרת הגמרא. כן, אבל אז הייתה סנהדרין שהוסמכה בארץ. כן, כך אומרת הגמרא. אבל אם גם זה לא היה, אבל היא הוסמכה בארץ. כן, כן, כן. אבל אם לא, גם זה לא מועיל. בסדר? אבל זה יוצא לפי זה, לפי דברי הרמב״ם, שכיליון הנוכחות היהודית בארץ ישראל, זה כיליון האומה. כן. אני לא שומע. נא תצרוח. כן, כן, זה בדיוק על זה דיברנו עכשיו. כן, אבל הייתה סנהדרין שהוסמכה בארץ. כן. כן, בבקשה, אדוני.
ארבע סרטים של הפיזור, אין גם למעלה ולמטה?
לא. הפיזור הוא טריטוריאלי, ולכן הוא חל ב4 פינות ולא ב6. מעלה ומטה זה כבר ממד רוחני, מטאפיזי. וזה הצינור הקושר בין העליון לבין התחתון, הצינור הזה לא בטל לעולם. והוא מגיע אל הנקודה האמצעית, שהיא החמישי. זאת אומרת, יש תמיד איזושהי נקודה חיה, נסתרת באומה. איך חז"ל קראו לנקודה הזאת? הם קראו לה רחל מבכה על בניה. זה השם שלה. זו הנקודה. זה מה שכתוב כאן. במדרש, מה ראה אבינו יעקב לקבור את רחל בדרך אפרת? אל הצפה שהגלויות עתידות לעבור שם. וכברה שם כדי שתהיה מבקשת רחמים על בניה. הדה הוא דכתיב, כל ברמה נשמע נהי בחית הברורים. רחל מבקה על בניה, כה אמר השם איני קולך מבכי ויש תקווה לאחריתך ושבו בנים לגבולם. אז הוא מסביר שזאת הכוונה, שבתוך הגלות, בתוך הפיזור לארבע רוחות, יש נקודה פנימית. הנקודה הפנימית הזאת זאת רחל. רחל לא מפסיקה לבכות. היא לא מפסיקה לבכות, סימן שהתקווה לא עבדה. יש תקווה לאחריתך. לעומת גאול, שהאלף היא מורה על אחדות, והיא באמצע המילה. כן, מה שאין כן ההה שבסוף המילה. ככה מסביר המהר"ל. לפי זה מובן סיפור מדהים שקרה למקס נורדאו. מקס נורדאו, יהודי מסובך, שבשלב מסוים של חייו היה ציוני, ואפילו נהיה הסגן של הרצל, זכותו יגן עלינו, בראש ההסתדרות הציונית. והוא מספר מה הביא אותו אל הרעיון הציוני. הוא מספר שפעם הוא ראה ילדה קטנה שיצאה מבית ספר יהודי. והוא שאל אותה, מה למדתם היום? כמו בדיוק בגמרא, פסוק לפסוקך. אז מקס נורדאו שאל ילדה יהודיה, מה למדתם? והוא מספר שהיא סיפרה לי את אגדת רחל המבקה על בניה. כן, ככה הוא קורא לזה. ואז אמר לעצמו מקס נורדאו, אם עדיין בעידן המודרני יש ילדים שמדברים על רחל שמבקה על בניה, זה סימן שיש עדיין כוח בעם ישראל לשוב אל ארצו. ואז הוא הצטרף להרצל בראשות ההסתדרות הציונית. מעניין, זה בדיוק מה שאומר המהר"ל מפראג. כן, מה? למה מה? מי דיבר על זה? זה לא מה שהמהר"ל אמר. המהר"ל אמר שהגאולה תהיה בגלל שהגאולה היא אנומליה. זאת אומרת, יש משהו שחורג מן הסדר. בעצם המושג של גלות. כלומר, לא ייתכן שאומה תהיה לנצח בגלות. כי או שהיא נעלמת, או שהיא חוזרת. אבל מצב לא נורמלי בהתמדה זה דבר שסותר את עצמו. המהר"ל לא אמר כי השם הבטיח. אתה שואל על הרמב״ם? אז זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא חייב לקיים את ההבטחות שלו. אתה צודק. אני אומר יותר מזה. כשאדם מבטיח, הוא חייב לקיים. למה? התחייבת, תקיים, מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא הבטיח, הסיכוי שהוא יקיים הוא קטן מאוד. למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא מכיר כל אחד מאיתנו. הוא אומר, כשאני הבטחתי לך, היית אז ישראל. האם אתה עדיין אותו ישראל שאליו ניתנה ההבטחה? לכן, מאחר ואנחנו כל הזמן עוברים שינויים, שינויי זהות, לכן אין סיבה שהקדוש ברוך הוא יקיים את ההבטחות שלו. אז השאלה היא, למה בכל זאת יש הבטחות? והתשובה היא, שמאחר והקדוש ברוך הוא יבטיח, והוא יבטיח לישראל, אז הוא יכריח אותנו להיות אותו ישראל שניתנה לו ההבטחה. ולכן זה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו הבטחות זה מאוד לא נעים. כי הוא עושה אותנו מחויבים להיות מה שאנחנו צריכים להיות. וגם דרך מדינת ישראל אנחנו רואים את כל התהליכים האלה. המלחמות והרבה צרות שאנחנו עוברים מכריחים אותנו בסופו של דבר להיות אנחנו. ולכן ההבטחה תתקיים. כן. כן, יש יותר כולל מגלות וגאולה, זה גל. הגל מתחלק לשני צדדים, גאול וגלו, כן? גילוי והיעלם. זה בדיוק מה שהמהר"ל אמר. בסדר? עכשיו פה, אולי אם כן השאלה, אז אם ככה זה נצחי. נכון? לא ענינו על השאלה הזאת. כן, מה אתה רוצה? איך נוגעים מי אמר שצריך להגיע? מי אמר שצריך להגיע? אני לא יודע. אני רק חושש שכשזה יהיה הנושא של השיעור, נדבר על זה. כן. עכשיו, נשאלת השאלה, האם זה יכול להיות שזה לא ייפסק? חלילה וחס. התשובה היא שההיסטוריה, כפי שהתנ"ך מספר, מתאר אותה, היא היסטוריה מתעלה. כלומר, היסטוריה בספירלה עולה. למשל, יש תיאור בתורה שכיוון שהעולם השחית את דרכו, היה מבול. הקדוש ברוך הוא אחרי המבול הבטיח, אין יותר מבול. מה זאת אומרת? ואם האנושות תרשיע שוב בדיוק כמו בדור המבול, למה שלא יהיה מבול, היא מגיעה להם. אלא זה בא לומר שאחרי שהיה מבול, נעשה שינוי בזהות של בני האדם. משהו הזדקך בנפש האדם. ולכן לא ייתכן שיהיה יותר מבול. אותו דבר, הגלויות הולכות ומזכחות אותנו. ולכן יש עלייה מתמדת שעושה שבסופו של דבר מגיעים למצב שכבר אין צורך בגלות. כמה גלויות צריך? 3, מספיק. נכון? זה כתוב מפורש, לא? כתוב שמספיק 3 גלויות. איך אני יודע? כתוב מפורש, כה אמר השם, איזה ספר כריתות עמכם אשר שילחתיה? או מי מנושי אשר מכרתי אתכם לו? הן בעוונותיכם נמכרתם, ובפשעכם שולחה עמכם. אז מהו הדימוי שבו הנביא מדמה את הגלות? אם משולחת. מזכיר לכם משהו במצוות? שילוח הקן. כלומר, לפי זה שילוח הקן הוא הסוד של תבנית הגלות והגאולה. איך יודעים מה להוציא מגלויות? כל פעם, שלח תשלח את האם. ואז מה אנחנו מקבלים כתמורה? ביצים, אפרוחים, או בנים. נכון? כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים. לא תיקח האם על הבנים. שלח תשלח את האם. את הבנים תיקח לך, למען ייטב לך וארכת ימים. אומר בעל תיקוני זוהר, טוב, קודם כל לפני כן, לפני התיקוני זוהר, הנביא ישעיהו אמר לנו שהגלות זה שילוח הקן. אז מי האם המשולחת? השכינה. מהו הקן? ארץ ישראל. ומה זה הביצים, האפרוחים או הבנים? זה אנחנו. וכל פעם אנחנו מקבלים משהו חדש. אומר בעל תיקוני זוהר, ביצים אלו בעלי מקרא. אלה שיודעים תנ"ך. אפרוחים, בעלי משנה. בנים, בעלי קבלה. מה זה? פשוט מאוד. אכלתם פעם ביצה? כן. טעים? טעים. כמה יש לאכול? לא הרבה, כביצה. זה לא הרבה. אפשר לאכול, אבל זה לא הרבה. כן, זה כביצה. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים עם תנ"ך. תנ"ך זה טעים, נכון? אבל כמה יש? כמה יש שם? תוך כמה ימים אפשר לקרוא את התנ"ך? תוך 3 ימים גמרת לקרוא את כל התנ"ך. זה כביצה. אפרוחים, זה כבר יוצא החוצה. אבל זה לא תמיד טעים. כן? אפרוח שרק יוצא מהביצה, בל תשקצו, אפשר לאכול את זה. זה המשנה, זה הרבה יותר רחב. משנה, התלמוד. בנים, זה כבר הבנה. יש כבר גם הרבה. זה תרנגול כזה גדול, אפשר לאכול הרבה. זה קבלה. זה גנוז. מגלות מצרים הוצאנו ביצים, תורה שבכתב. מגלות בבל הוצאנו בנים, אפרוחים. תלמוד בבלי. מגלות אדום יצאנו עם הקבלה. אם כן, מה שאומר לנו בעל תיקוני זוהר, זהו, נגמר, לא צריך יותר. אין יותר משלוש גלויות. הדברים מפורשים ברשי. על הפסוק, תם עוונך בת ציון, לא יוסיף להגלותך. גלה עלייך בת אדום, פקד עלייך בת אדום, גלה על חטאותייך. אומר רשי, תם עוונך בת ציון, לא יוסיף להגלותך, פקד עלייך בת אדום, שאחרי גלות אדום, כשיחזרו מגלות אדום, לא גולים יותר לעולם. אם כן, יש לנו הבטחה של הנביאים, שמדינת ישראל היא, היא הגאולה האחרונה. אין יותר. כן? כלומר, הדברים הולכים ומתעלים. כלומר, מובטח לנו שלעולם לא נשוב לאותו שפל מוסרי שהביא את הצורך בגלות. כן.
רוב כתבי הקבלה לא היו עוד מגלות אדום?
כלומר, אתה שואל האם אני מאמין במה שאני אומר או לא. מה? ודאי שלא. כן? הלאה. אם כך, כן? על מגילת איכה, סוף פרק ד'. כן? עכשיו, יש עוד מקורות, אבל אני לא אביא אותן עכשיו. יש מקורות רבים בנושא הזה. כן?
הקבלה שקיבלנו,
אבל לא כלל ישראל. עכשיו, אם כך, צריך להבין, אם אנחנו מגיעים כבר לגאולה שלישית, אז מה הוא זה לעומת זה שלנו? הרי דיברנו שלפני כן יש דואליות של גלות מול גאולה. גלו וגאול. אבל כשמגיעים לגאולה שלמה, מה עומד מולנו? אומר משה רבנו, בפרשת האזינו, הם קינאוני בלא אל, כי עשוני בהבליהם. מה זה לא אל? לא אל זה לא אלילים. לא אל זה אדישות לנושא האלוהי. קוראים לזה אתאיזם או אינדיפרנטיות. אלוהים לא רלוונטי. זה נקרא קינאוני בלא אל. אבל חברה שלא אכפת לה מאלוהים, במה היא עוסקת? בשטויות, בהבלים, כי עשוני בהבליהם. ואני, מה תהיה התגובה? אקניהם בלא עם, בגוי נבל אך עיסם. מה זה לא עם? זאת אומה שאיננה אומה, אלא היא רק ממלא את החללים של הזהות שלנו. איפה שאתה מלא, הוא לא קיים. איפה שאתה ריק, הוא תופס את המקום. זה נקרא לא עם. אז יש זה לעומת זה, גם בזמן הגאולה. ועל זה נאמר, וקראת אתכם הרעה באחרית הימים. יש מחלוקת, לא מחלוקת, מובא בבעל התורים, שדיברנו על זה פעם שעברה. בעל התורים אומר, על הפסוק, וקראת אתכם הרעה באחרית הימים, הצירוף הזה, וקראת, וו, קוף, רש, א', תף, מופיע ארבע פעמים במסורה. וקראת את שמו יצחק, וקראת את שמו ישמעאל, וקראת אתכם הרעה, וקראת שמו עמנואל. מעניין שהמסורה לא מביאה את הפסוק, וקראת לשבת עונג. אבל ארבעת אלה מביאה. בפירוש הדבר, וקראת את שמו יצחק, זה אנחנו. וקראת את שמו ישמעאל, זה הם. וקראת אתכם הרעה באחרית הימים, כשיקום ישמעאל על ישראל. אבל בסוף, וקראת שמו עמנואל. זאת אומרת, שהוויכוח האחרון בהיסטוריה, איננו על אמונת הייחוד מול עובדי עבודה זרה, או בין הנקודה המרכזית לבין הארבעה צדדים, כמו שהמהר"ל מדבר, אלא זה ויכוח בתוך אמונת הייחוד עצמה. שתי צורות של אמונת הייחוד. אמונת ייחוד אחת מול שנייה. האחת ברברית והשנייה מתקנת עולם. הברברית אומרת, אללהו אכבר. האל הוא גדול מכולם. זאת אומרת, הוא בא להכניע את כולם. ויש אמונת השם אחד, האומרת, ואתה מחיה את כולם. לכל יש מקום. זה ההתמודדות האחרונה של אחרית הימים. וזה כנראה קשור לעובדה שחסר לנו עדיין הלב של עצמנו, המקדש עדיין לא מפעם, כיוון שהוא לא מפעם, עדיין יש מקום לטוען מולנו לטעון. עד אשר לא יהיה לו מקום לטעון. שלום.